טוב, שיעור מדרש רבה, פרשת בעלותך, תשע"ב. אז השיעור יהיה פנינו נשמת אבני רחל בן רחל, משה בן חתון, מאיר בן
חיים,
מאיר בן חיים, גרסיה בת חנה ורבקה בת מרים, שם פקידת חודשה. כן, סבתא? כן, חודש שם. ולא נשמת בן דודי יותם, בן זוסן שנפטר יום שלישי השבוע. יום שלישי, כן. את ההזכרה שלו. טוב, אנחנו נצאים בפסוק הראשון. מי שהיה בשנים הקודמות, אז יחשוב שאנחנו גם חוזרים על אותו עניין. אנחנו עסוקים במנורה. זה התחלה ממש הפסוקים הראשונים של פרשת השבוע. אבל דרך העניין הזה, כלומר פרשת בעלותך וגם אפשר לומר פרשת תצווה, מזכירים לנו את אותו עניין של המנורה. אז עכשיו, שיכול שיש גם מדרשים שהם מקבילים וחופפים לעניין המנורה בכלל. הרי השאלה הגדולה שבעצם מלווה את הדיון על המנורה, זה לשם מה צריך מנורה. הקדוש ברוך הוא צריך מנורה, צריך להעיר למי שהוא מקור האור. זה בעצם השאלה שעומד ביסוד הדברים, למרות שהמדרש גם מתייחס גם ללשון בעלותך, שגם זה לשון שהיא קצת שונה. למה לא כתוב בהדליקתך את הנרות, או למה לא כתוב שאולי גם תצווה, כוונה הדלק את הנרות, דבר לארון שיאמר ותאמר לו הדלק את הנרות. מה זה בעלותך? זה נשמע כמו תיאור מצב של מה שקרה שנה שעברה, וכנראה גם לפני שנתיים גם דיברנו על זה, וברוך השם מתחדשים, והיום כנראה נחדש לכם חידוש. אנחנו לא לומדים דברים נסתרים, אבל כשמציינים למקום מסוים, זה לא אנחנו עשינו, אם גילו לנו אז אנחנו אומרים אמן, נכון? אם הביא לנו מקור ממזור הקדוש, אנחנו לא סותמים את האוזניים, אפשר לקרוא ולראות שיש לזה דבר מדהים מעניין של המנורה. אז בואו נראה בפנים. אני אקרא בעל פה את ההתחלה, כי אין לכם את זה, כי זה אנחנו נתחיל סימן זין. אז אני מתחיל את זה בעל פה ואחרי זה צפו, זה בעצם חסר לכם את ההתחלה. דבר אחר, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אומר המדרש שלא תהיו מבזים על המנורה. מה הכתוב? הרי הפסוק הזה באמת מוזר, כלומר בעלותך את הנרות, אז הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו שאומר לארון שידליק את הנרות. אין לך את ההתחלה.
כן,
לכן אמרתי, אני הקדמתי, אמרתי שאני קורא את זה בעל פה, קורא לכם זה עדיין בעל פה. אז מה, למה עכשיו התורה טורחת שוב לספר לנו איך המנורה בנויה? טוב, זה עיין פרשת הצווה. פרשת אתה צריך רק לצוות אותו על ההדלקה, כי חלשה דעתו של אהרון ביחס להקרבת הנשיאים, ואז העניין הנפלא של הדלקת המנורה. אז מה קשור פה עכשיו מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? את הצורה הטכנית איך שהמנורה בנויה, זה למדנו פרשת הצווה. אז על זה אומר המדרש שלא תהיו מבזים על המנורה. למה אנחנו נבזה את המנורה? מה יוצר אצל האדם מישראל, אצל עם ישראל, הרגשה שהדבר הזה של המנורה הוא לא דבר חשוב? בדיוק בגלל השאלה שקדמתי ואמרתי. כי לכאורה, מה מועילה המנורה? מה הערך של המעשה שאנחנו נקים מנורה לפני הקדוש ברוך הוא? צריך מנורה. אז כיוון שאנחנו לא מבינים את הערך של המעשה, אנחנו, התופעה הפסיכולוגית האנושית גורמת של שאתה בז. אם אתה רואה משהו גדול ולעומתו אתה רואה משהו קטן, אז למשהו קטן אתה בז, יש יחס של ביזיון לדבר. אז כשאתה רואה שיש לך כדור יחו מקור הרע ואתה שם לידו שרגה בתיהרה, מה עם מהני? אז זה גורם לך עצמך את היחס של ביזיון לבזות הדבר. אז על זה אומרת התורה, לא, 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 אתם לא הבנתם נכון. אני לא אמרתי להדליק את המנורה בשבילי, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כשהשם בונים מנורה שעניינה להאיר בבית, אז עדיף שכל נר יפנה החוצה כדי שיהיה כמה שיותר אור. פה בעצם כל הנרות פונות פנימה. אז בכלל, זה בעצם תפקיד אחר של המנורה, הוא לא בא להאיר לי, יש עניין אחר. אז זה דורש את הפסוק בזכריה. כי מי בא זה יום קטנות? ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל שבעה אלה. זהו, זה הקשר אלינו. השבעה אלה זה רמז למה? הדורש המדרש. אלה זו המנורה. שבעה, אלו שבעת הנאות כנגד שבעה, עכשיו כתוב אצלכם. שבעה כוכבים שהם שוטטים בכל הארץ. כך הם חביבים. מי? נרות המנורה. שלא תהיו מבזים עליהם, נקודה. אני אקדים לגבי הפסוק עצמו, מי בז ליום קטנות? יש בעצם את הפירוש יותר עיקרי, פירוש אחר שהוא קצת לא כל כך ברור. מי בז ליום קטנות מדבר, הפסוק הזה בזכריה, מדבר בזמן בית תקופת, קמת בית שני. כשקמו בית שני, ידוע שהבית השני לא קם בסיו והדרו, והבניין של בית מקדש השני, שאנחנו מכירים שהוא דבר מפואר, זה היה רק בזמן אורדוס, שהוא בא ושיפץ את הבית השני והפך אותו למי שלא ראה בניין, את בניינו של אורדוס, לא ראה בניין אין ימיו. נכון? וחוץ מזה, גם אחרי שהוא שיפץ אותו, עדיין מה שהפריע לזקנים שראו את בית ראשון, זה לא היופי כל כך, למרות זה גם דבר שהוא היה חסר מאוד, אבל גם ידוע שבית שני חסרו חמישה דברים, אז גם אם הבניין היפה של אורדוס, זה לא תיקן את החמישה דברים. אז הזקנים שהיו בבית ראשון וראו את הבית השני נבנה, בכו ואמרו אוי לנו, כי בכל אנחנו לא זכינו לבניין בית המקדש ההוא שנחרב. אז על זה אומר להם הנביא, מי בז ליום קטנות, אל תבזו את מה שבעיניכם נראה קטן. כי למרות שאתם חושבים שבית המקדש הזה הוא דבר קטן, תדעו שהדבר הזה הוא דבר גדול מאוד.
כמו לומר היום על הכותל נגיד.
לא על הכותל, אין פה שום דבר, אבל מי שמסתכל על מציאות של הגאולה בתחילתה ויגיד מה זה? זה שום דבר, איפה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מי זה הבונים? הבונים אלו תמידי חכמים שבהתחלה אבן נראית להם לא כדבר של בניין, והם מועסים בה. הפסוק אומר אל תמעשו, כי זה בסוף יהיה ראש פינה, כי זה יהיה יסוד שהולך ומתפתח ומשתכלל, כי זה בעצם הצורה העולמית, כי בעולם הזה הכל הולך בהדרגה ומשתכלל ומתפתח, ואתה לא יודע מה הסיבה. נכון שאולי אפשר להתחיל ממדרגה 10 ולהתקדם הלאה, אבל גם מדרגים מתחילים מדרגה אחת, זה הולך ומתפתח הלאה. ולכן אומר להם, אל תבזו את האבן הבדיל. אבן הבדיל זה זרובבל, זה היה מנהיג של בעצם העלייה של בית שני, והוא היה בעצם הנצר של יהויכין מלך יהודה. אז הוא אומר אל תבצעו, הנה יש פה נצר של מלך יהודה, ומה שמחזיק את המשקולת הזאת שאתה בעצם מודד את הבניין שישר, אל תזלזלו בזה, כי עכשיו הוא בונה בניין שיש לו ערך גדול מאוד. אז זה בעצם מזה לוקח המדרש את הפסוק ואומר אל תבזו ליום קטנות, כלומר אל תבזו את המנורה שהיא נראית לכם דבר קטן וחסר ערך ביניכם, כי זה כנגד שבעה. איזה שבעה? שבעה כוכבי לכת. מה שאתם פועלים פה במשכן בפעולה הזאת של הדלקת המנורה, אתם בעצם בזה מבטאים את הדלקת שבעת כוכבי הלכת שעל פיהם מתנהל כל גלגל הטבע, כל גלגל העולם. שזה נכון, כחובבים שהם שוטטים בכל הארץ, שזה בעצם, כמו שכתוב בפסוק, עיני השם, נכון? הנה, כנגד שבעה, עיני השם, הוא כותב אמר זו, הם שוטטים בכל ארץ, היינו שבעה כוכבי לכת. תראו, גם את העץ הסף, חסר לכם קצת את התחלה, אבל המשך זה גם בסדר. אלה זו המנורה, פירוש שבעה, אלה זו המנורה. ולמה שבעה כנגד שבעה כוכבים? פירוש, עכשיו מתחיל אתכם הפירוש פה. תראו, שבעה כוכבי לכת, זה פירוש העץ יוסף, שהנהגת הטבע על פיהם, אך השפע העליונה למעלה מהם הוא להתנהג בהשגחה ניסית. ומה שקורה במנורה, הדלקת המנורה, זה השפע שבעצם משפיע ממנו על שבעת כוכבי הלכת. על אדם שמסתכל על כוכבי הלכת, הוא מרגיש שיש פה משהו עצום ואדיר וגדול. אבל תראה איפה זה מתחיל. זה מתחיל מהדבר הקטן הזה שנראה בעיניך שאין לו שום ערך. זה המנורה. ופה בעצם מתגלה היסוד הגדול, שמה שעם ישראל פועלים בפעולתם בעולם, על פי זה כל הטבע מתנהג. כל השגחת העולם, בכל הסדרים, בכל התהליכים הטבעיים שמתרחשים בעולם, זה מתרחש על פי הפעולה שאנחנו פועלים. אתה מדליק את המנורה? אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. וגם שאלה, הרי אל מול פני המנורה צריכים להעיר כמה נרות?
שש.
שש נרות, מה זה שבעה? כי כל התפקיד של המנורה, אף אחד מהם זה לא תפקיד בעצם להעיר את המקום הזה פה, אלא כל אחד מהשבעה זה בעצם סימן לשבעת כוכבי הלכת שבעצם מהירים, ואולי עוד יותר, כתוב באחד הפירושים, שזה כנגד המנורה העליונה, שממנה בעצם מהירים לארץ. אז אתה בעיניים הפיזיות שלך, חושב שיש פה מנורת תאורה רגילה? לא. אתה מדליק את המנורה, אתה בעצם בזה פועל על כל שבעת כוכבי הלכת, שעל פיהם בעצם מסובב ומונגת כל המציאות הטבעית. גם ארזו באותו עניין כותב, שבעה אלה הנה השם המשוטטים בכל הארץ, היינו מה שכתב תחילה, בשבעה נרותיה עליה ושבעה מוצקות לנרות, על זה אמר שבעה אלה הנרות הם כנגד שבעת עיני השם המשוטטים בכל הארץ, היינו שבעה כוכבי לכת המסובבים בארץ, והם שלוחי ההשגחה שעל ידם צבא השמיים פועל בארץ. אז על זה עוד ממשיך אתכם במערזו, שלא תהיו מבזים עליהם, כמו שכתב בראש דבריו, כי מי בז ליום קטנות, שבעה אלה, שלא יאמרו מאחר שהם שלא לצורך להעיר במשכן, אם כן הוא דבר קטן, ויבואו להקל בקדושתם. לא כן הוא. וזה מה שכתוב, אל מול פני המנורה יהיו שבעת הנרות, ששבעת הנרות הם אל מול פני המנורה העליונה. אין, זה פה זה כתוב. זה עונה על השאלה. הרי לכאורה צריך לומר, כמו שאמרנו, שישה נרות אל מול פני המנורה. פני המנורה זה הפנים, זה האמצע. אז כמה מהירים כלפי האמצע? שלוש, שלוש, שש. אז מה זה שבעת? אלא מהירים מול פני המנורה העליונה. כל הנרות שלהם, מה אתם מכוונים לה? מנורה בעצם שיש למעלה. וזה ידוע שעל זה, כשדיברנו על המשכן, דיברנו על זה הרבה פעמים, שכל הכלים בעצם במשכן הם כנגד כל מה שבעצם קיים בעולם העליון. זה העתקה של כל העולמות העליונים לתוך המשכן. וזה גם אפשר לתרץ שאלה, אומר את זה בשם הרבי מלובביץ' בלקוטי שיחות, בטח קראת. לא, לא, יש בה, זה טוב, אם אתה לומד שני מקרא משם, תקרא מהשני מקרא המפורט יותר, שם מביאים לקוטי שיחות, לצוצות כאלו. קודם לקרוא שיחה ארוכה, אז אין לך זמן, נכון. ישר את הרעיון בהברקה. ושם שאלה מפורסמת. רש"י כותב שאהרון מעלה את הנרות, להגיד שבחו שלא שינה. זה שבחו של אהרון. כל יהודי צריך לא לשנות מהמצוות שאומרים לו. אם הוא משנה, אז זה לא, השבח זה לא שמי שלא משנה. זה משהו מחויב. מי שמחויב לעשות משהו, זה שבח שהוא עושה אותו. אז להגיד שבחו של אהרון שלא שינה? זה שאלה פורסמת, ויש על זה בטח המון, המון המון הסברים ודרושים. אבל הרב מלובביץ לקח, ולכן אני קושר את זה לכאן, אז הוא כותב שבעצם כל העניין של המנורה זה דבר שהוא למעלה מהמציאות בכלל. זה הכל הכל בעצם מתארות הדלילה. זה פעולה שהקדוש ברוך הוא בכלל פועל במציאות, ולא בכלל תלוי מה שאנחנו עושים. אז יש מקום לחשוב ולטעות שאם במילא כל מה שנפעל זה על ידי מה שהקדוש ברוך הוא בא ועושה, תארות הדלילה, אז מי אני ומה אני ומה זה משנה מה אני עושה פה, אם זה ככה או ככה. הרי בפועל מה שקורה זה בגלל שמלמעלה משפיעים את השפע הגדול. אבל אהרון הכהן הבין שכל השפע הגדול הזה הוא תלוי במה שאדם פועל את פעולתו פה למטה. וכל שינוי קטן שהוא עושה יכול לגרום. אז להגיד שפחו של אהרון שלא שינה, שהוא הבין שלמרות שזה דבר שבעצם קר פעולתו זה פעולה שמיימית, פעולה שבעצם קורית מלמעלה, לא שינה, וידע בעצם שהכל גם תלוי בפעולה של האדם מלמטה, ומה שהאדם פועל מלמטה זה גורם לשפע לרדת בצורה הנכונה. ואם האדם משנה מלמטה לא ירד השפע. אז למרות שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא אש מן האדיות. אש יורדת מהקורבן, למה אתה צריך להביא אש? עוד שנייה יורד לך, אתה בא עם מצית, מישהו בא עם ברנר כזה מלמעלה, לא יודע מה אתה בא, אני אשרוף אותך עם המצית הזה. לא, כי הפעולה שלך זה מה שאתה יכול, זה מה שנדרש ממך, וזה עיקר הפעולה של האדם. כל מה שאנחנו פועלים זה אלא אנחנו פועלים משהו, מה שאנחנו מסוגלים, ומפה והלאה הקדוש ברוך הוא בא ומרים את זה כלפי כל מה שצריך לבוא ולפעול.
אפשר להשוות את זה עם ראש חודש?
כלומר?
זאת אומרת שאנחנו מחליטים מתי החודש?
שם זה יותר חרף, שם רק אנחנו מחליטים. כי יכול הכל לתרות הדלתתה, כמו שכתוב ונחשב חזן ואים את זה, גם אנחנו במדרש, שהקדוש ברוך אומר לבית דינו, בוא נרד ונראה מה קבעו שם בבית דין של מטה, לדעת מתי החגים, כי הכל תלוי, אלה מועדי שם אשר תקראו אותם במועדם, אל תקראו אותם אלא אתם, אפילו מוטעים, אפילו זה.
אז גם עוד משהו.
ועד מקדש ישראל והזמנים, זה
מקדש השבת וישראל
הזמנים. אבל זה מקדש ישראל והזמנים, והשאלה מפורסמת, הרי לא חותמים ולא עושים מצוות חבילות חבילות, ולא חותמים בברכה בתרתי. אז ברכה אחת זה מקדש ישראל, קדושת ישראל. ברכה שנייה מקדש עשו קדושת הזמנים. איך חז"ל תקנו ברכה שעושה את שניהם ביחד? זה שני נושאים שונים, יש קדושת ישראל ויש קדושת הזמן. עונה הגמרא שזה דבר אחד, ברוך אתה השם מקדש ישראל, או מכוח הקדושה שקידשת את ישראל הם מקדשים את הזמנים. הקדושת הזמנים אז זה עוד יותר גבוה, פה זה בעצם אנחנו פועלים את הכל, ובברכה הזאת תדע לך שבעצם כנוס בה כל התכלית של החיים שלנו, עד כדי כך. כי כל ענייננו ומה שנוצרנו בעולם זה כדי לקדש את הזמן, והזמן זה בעצם מה זה התבנית שבעצם מגדירה את העולם שלנו. אנחנו באמת לקדש את העולם. זה בעצם, נכון, אתה לא יכול לדבר על הזמן לפני העולם. לכן תמיד אנחנו שואלים מה זה קדמה, זה לא שייך להגיד קדם לעולם. אין זמן, או שהתורה קדמה, תתקעה דורות לפני בריאת העולם. אין, לפני בריאת העולם אין שום מושג של זמן לפני כן. לכן תמיד הקדימות זה קדימות של מעלה.
מעלה, חשיבות.
של חשיבות, נכון מאוד.
פירוש גם מחבר מאוד יפה לחנוכה.
לא, לא קראתי שום זוהר עדיין, רבנו, חכה, לא הגעתי לזוהר
עדיין. מה שאת יוסף אומר, זה בשם הזוהר אמרת, לא?
לא, 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 אמרתי
שאולי. מה שאת יוסף אומר.
מה שאת יוסף אומר, כן.
מתחבר מאוד יפה לחנוכה, לחשיבות.
אם עוד ליקוני אורות,
אז כל
הכוכב הלכת
בעצם לא...
טוב שהזכרת לי, כי אני עכשיו אמרתי הפירוש הראשון של מי בעד יום קטנות זה על מה שראו בית שני. יש פירוש אחר שמפרשים את הפסוק הזה, מי בעד יום קטנות, זה על חנוכת בית חשמונאי, שמרגישו על עצמם שמקום לבנות מנורת זהב טהור, יש להם מנורה של מתכת, של בדין, זאת מנורה! אז אמרו על זה, אל תבוז ליום קטנות. גם בנורה הזאת שאתה, שזאת הנורה שאתה יכול להדליק, היא תפעל את מה שהיא צריכה לפעול. כי זה לא, הרי, אבל אני חושב שאתה יודע מה, אתה מחדד את זה עוד יותר טוב. אני חושב שזה נכון. למה? כי אם אתה טועה במה, הנקודה היסוד שלך הייתה בעצם, מה עשינו פה בכלל? מה הערך של המנורה?
זו השאלה המרכזית בחנוכה, למה על המנורה ולא על הנס הגדול וכו'.
כן, וזה על מה
אנחנו... זה מראה כאילו למה זה כל כך חשוב.
דווקא להפך, דווקא הנס הזה של המנורה, הוא נתן סימן שמה שהיה לפני כן זה נס. זה סימן על הכל, כי תשים לה שכל הנוסח שלנו ניסים הכל, הסוף זה הוא בא לו חצרו קודשך וליקונו, זה לא הנושא הגדול, הנושא הזה ניסים את המלחמה. רק זה נתן מקום לדעת שמה שמתרחש פה זה מנשמיה. זה לתת חותמת. אבל מה, אני רוצה אבל, לא, בוא לחשוב, לחזור לעניין הזה שבעצם מי בזה יום קטנות. הרי מה הייתה נקודת היציאה שלנו? שבעצם כל עשיית המנורה היא דבר קטן, כי מה הוא צריך, צריך אור? מה הפעולה הזאת שלנו פועלת? עכשיו למדנו מה זה פועל. אז אם הבנת שזה פועל, ולא בגלל שאת, ולא בגלל שהדבר הזה הוא באמת מה שמאיר, אלא יש לזה ערך, שהקדוש ברוך הוא בא וקבע שעל פי מה שאתם תעשו פה, אני משנה עולמות על פי הפעולה הזאת שלכם. אז מה אתה פז למנורה הקטנה? כלומר, אתה אומר, אחרי שאתה מבין את הערך של המנורה, אתה אומר, טוב, לפחות, לפחות מנורת זהב. אבל אתה נופל בעצמך, אתה בא לזה קטנה, אתה, בכלל, אתה בעצם עכשיו הפלת עצמך ואולי לבנת כלום. כי כל מה שבאתי להסביר לך, שאתה צודק בהנחה, המנורה הזאת היא לא כזו, זה לא היא. אבל מה שנפעל על ידה זה משהו עצום. אז אם אתה לא יכול בזהב, גם אתה עושה את זה בבדיל, אבל אתה פועל את הפעולה הזאת כרי לפניו, לפני הקיוח הזה משנה אם אתה עושה את זה בדיל או זהב, הרי שאתה בא לפני מלך, אז אתה מתחיל להתווכח האם לתת לו שקל או 10 שקלים.
לכאורה, אבל זה כן כאילו משנה, למה אם נגיד היו עושים את המקדש, לא מעצה שיתים.
לא, כשאפשר, עוד פעם, כשאפשר יותר ואתה עושה פחות, אז מצדך אתה מוריד את הערך, וזה לא נכון. אדם צריך לתת הכי 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 חשוב שבעיניו, כי אצל האדם זה מה שנפעל בו, למרות שזה לא חשיבות. אבל מצד ההבנה, אתה יודע שכל מה שאתה עשית, ודע שזה לילה או לילה מעל זה. אז עכשיו, אחרי שאתה בעצם הבנת את זה, אתה חוזר אחורה, ועכשיו יש לך משהו פחות, אתה בז לזה, אז אני אומר לך, לא, תחזור את זה לתפיסה. נכון שוודאי שעדיף שזה מנורת זהב, אבל אם זה מה שאתה מסוגל לעשות, היא תפעל את אותה פעולה שהמנורה פועלת. כרגע מנורת הזהב, ביחס לקודש הבריחו, זה כלום. כמו שאמרתי, אדם בא, כשבאת עם 10 שקלים לפני המלך, הבנת שאתה בעצם כלומניק? נכון? זה היה נכון, מה זה יעזור 10 שקלים? אבל המלך אומר, זה בא ממך?
זה המקסימום שלך.
אדם מקבל את זה. אבל מה הייתה נקודה הפתיחה שלך? שביחס אליו, זה כלום, זה בטל. אז זה משנה אם זה 10 שקלים או שקל? ביחס אליו, ביחס לאינסוף, גם 10 שקלים זה כלום. זה שאני רוצה לומר, לכן אני חוזר לזה, לכן אומר הבא זה מוקטנות, אמנם מי שהביא את הפירוש השני אמר שזה קשה להסביר אחת את הפסוק עם זרובבל, כי אז מה זה קשור? זרובבל היה 200 שנה קודם בית חשמונאי, אז זה לא קשור לזה.
אם הבנתי נכון, בעצם המנורה משפיע להנהגת הטבע, נכון?
כן.
מה קורה איתנו היום בעצם? אם זה משהו
שהוא
טבעי, אז לא ראיתי שינוי בטבע.
מעט שחרב בית המקדש, הרקיע לא מאיר באותו דבר. אתה לא היית בטבע לפני, לכן אתה לא רואה שינוי. אתה נולדת למצב החסר. אנחנו לא יודעים ניטל טעם פירות. עיין בקוב הגמרא, תראה מה השינויים שהיה אחרי שחרב העולם. אינו עולם, העולם בלי בית המקדש אינו דומה. אלא מה? כדאי הוא חדש בכל מעשה בראשית, הוא מקיים אותו, אבל זה לא המצב השלם שהוא צריך לפעול. באופן גנוז, גם כל מה שאנחנו עושים בעצם, בוא נאמר, הכל בעצם פועל בצורה כזו שהוא מלמעלה. אבל כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרשות, את היכולת לבנות את המשכן, הוא כביכול אומר, העברתי לכם את השרביט. עכשיו הכל פועל מפה. עד עכשיו הלשכה שלי הייתה למעלה, עכשיו הלשכה עברה דירה. ונתתי משכנים בתוככם. זה בעצם מה שפועל במשכן. זה החיבור הלא נתפס של, דבר, של מציאות האין סוף לתוך הסוף. ארץ יהודה בגאונותו אמר שבעצם רשי בהגדרה שלו למשכן, אז הוא תיאר את רשי כגאונות לבוא להגדיר, ועשו לי מקדש. מה רשי כותב? מה זה מקדש? מה הפירוש של מקדש? רשי בא לפשוטו של מקרא, מה הוא כותב? מה זה מקדש?
משכן.
זה לא בינגו, אם אתם זוכרים זוכרים, לא אני אגיד. הוא מחבר שני מילים. אמרתם מילה אחת, בית, מה המילה השנייה? כמעט מקדש. אז מה המילה השנייה? מקדש. המילה השנייה זה בית קדושה. עכשיו למה זה, זה רשי מאוד קצר שעושים את זה בשניים, ככה תרגום 3 שניות אתה קורא את זה. משכן בית קדושה עובר על המילה. אבל אם אתה מבין, אם אתה בעצם עוצר שנייה ואומר רק רגע, בית זה מושג אחד, קדושה זה מושג אחר, ולא קרב זה לזה כל הלילה בכלל. קדושה זה דבר שהוא נבדל מהמציאות, נבדל גשמיות, זה עניין של קדושה. בית זה שיא הגשמיות, שיא החומריות. מה אתה עושה ככה? אבל מי עושה ככה? איך הצלחת לעשות? איך צריך לחבר שתי מילים שזה כמו תחבר, זה מגנט שעוברים אותו, אי אפשר, תעשה כמה שאתה רוצה, זה לא מתחבר. זה מקדש. החיבור הזה זה מפליא לעשות. הרי מה מפורסם בתחילת, נכון, סימן א', אז שמברכים, ברוך אתה השם בברכת אשר יצר, מפליא לעשות, אומר הרמ"א, מה זה מפליא לעשות? על מה מפליא לעשות? הרמ"א. למה זה מפליא לעשות? שקושר רוחני בגשמי. זה מה שאנחנו מברכים כל פעם. זה החוכמה שיצרת אותנו. שקשרת רוחני בגשמי. זה מציאות שהיא לא נתפסת, זה מציאות שהיא לא מובנת, זה מציאות שכל פעם שאדם אנושי נתקל איתה, זה פלא. אני חוזר על זה, דבר שאני חזרתי עליו כמה פעמים, אבל מלכת שבא שמתפעלת מחוכמתו של שלמה, יש דבר אחד שבעצם גורם לה להתפעל. לא העושר, גם לא המשלים שלו וגם לא החוכמה המיוחדת שהייתה לו. כל זה אמר, ראיתי אצל הרבה מלכים אחרים. דבר אחד הפליא אותה, וזה שבר והבינה שידעתי שפה שוכן ופה הכל. היא באה לבקר אותו בארמון, ואז היא רואה שיש שביל שמקשר בין הארמון של המלך ובין בית המקדש. אז היא אומרת לו, מה זה? אצלי בממלכה יש גם מקדש. יש שם כהנים. ויש את הארמון שלי, אבל יש הפרדה דת ממדינה, זה לא הולך ביחד. יש את החיים, ויש את הקדושה. הקדושה זה איזה צד בחיים, איזה פינה בחיים שבו אתה נותן מקום, ביטוי, לצד של הרצת הנשגב שיש בתוך האדם. יש לכל אדם את הנטייה אל הנשגב. זה משהו נולד לו טבעי. תן לקיסר בקיסר, ותן להגמון, להגמון. הפרדה. לך יש שביל שמקשר בין זה לזה? זהו, בזה נשברה.
איפה זה כתוב?
לא זוכר.
זה מדרש או...
כן, אני חושב שזה מדרש שמביא את זה. אבל זה הפלא. זה בעצם מה שבעצם מפליא אותה. הקשר בין המקדש לבין המלכות, לבין החיים האנושיים. עכשיו ידעתי שיש פה משהו מיוחד. זה מה שבעצם מלכת שבא מקרא, וזה בעצם הקושי שיש לכל האנושות ביחס לעם ישראל. איך אתם מחברים את הקודש עם החיים? הקודש זה צד שהוא נבדל מהחיים, פורש מהחיים, לכן כל דת, אני כבר הגעתי לדת, אבל לפני הדתות בכלל לא הצליחו לענות על הקושייה הזאת. הדתות שבעצם ינקו את כוחה מתוכנו, עשו עתקות, אבל הם לא הצליחו להישאר עם זה. אז כל אחד נתן פתרון אחד, או שרחיקו אותו, או שהורידו אותו. זה שתי הפתרונות שיש לנו.
אולי הרי מגלל זה, לפי כל אלפי הספרים של, של, של בית המקדש, מכון המקדש, ששלמה היה לו ביתר שבע מנורות, ושבע הלכים הפנים, הוא בעצם מפריז אפילו.
עשר מנורות.
עשר מנורות היה לו?
עשר מנורות. עשר מנורות מעבר...
כמעט כל כפול עשר, אז כפיור.
מעבר למה שהמורה של משה רבנו.
זה מרק באמת.
זה הרחבה של הדבר.
זה הרחבה.
נכון. באמת, באמת המציאות של שלמה המלך...
זה חובה.
המציאות של שלמה המלך הייתה, ככה כתוב, שזה היה כמו סיהרה בשלמותה.
מה?
התקופה של שלמה המלך הייתה תקופה שבעצם כמו שהירח היה מלא, ועם ישראל נמשלו לירח. אז בעצם תקופת שלמה המלך הייתה מציאות כזאת זמנית, שעם ישראל כביכול ראה את המציאות שלו בשלמות. ומיד זה נגנז. שלמה המלך התחתן עם בת פרו, בגבריאל נעץ את, לא חרב, את המטה שלו, קנה בתוך הים, ועל זה גדל, מה גדל על האי הזה?
רומא.
מלכות אדום בעצם, מלכות הזה שהרחיבה את בית המקדש. שלמה חשב שהוא כבר, חשב שהוא מצא מצב כזה שהוא כבר יכול לתקן את העולם. הוא משפיע את הכל דרך החיבור שלו עם הבנות מלאכים.
אבל בת פרעה היה
חלק בין העולם. מה היה לה?
חלק
בין העולם. גם יפתע, אבל כזה שהטו את ליבו. היה לו אסור לעשות, ופן ישיב את לבב העם. עוד לא הגיע השלב הזה, עוד לא הגיע, הוא בעצם שלמה המלך היה...
תקדים את המאוחר.
הוא חשב שהוא נמצא שם, אבל בעצם העם לא היה איתו. המציאות שלהם הייתה רחוקה מזה, ולכן זה בסוף נפל חזרה. הלאה, בוא נמשיך במדרש. זה עניין כזה, אומנם זה המשך של המדרש, אבל זה בעצם כמו עניין אחר, שבהם נפרש את הפסוק. לכך נאמר, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. זה בעצם העונה לשאלה, מה זה אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. לומר, שלא יתאה אותך את צריכה, לומר שהוא צריך אורה. אז קודם כל רואים שהמדרש בא ואומר שיש יצר שרוצה להטות האדם, מגיד לו שלכאורה לאורה הוא צריך. זה בעצם מה המקור של היצר הזה? מה התפקיד שלו? התפקיד של היצר זה בעצם הצד הגשמי של החיים. זה הצד הנמוך של החיים, שמה שלא נתפס, או מה שאתה רואה, זה מה שקיים. אז אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותך להדליק מנורה, כביכול הוא צריך למנורה, אחרת למה הוא ציווה אותך? סימן שיש לו צורך, סימן שיש חיסרון. זה כביכול היצר של החשיבה האנושית. אז על זה דאגה התורה, כל מקום שפקעו המינים, תשובתן בצידן. אנחנו חוזרים על זה עכשיו. ככה הגמרא אומרת, שכל מקום שהיה איזה פסוק שעורר אצל המינים קושייה, תסתכל על הפסוק ליד התשובה לקושייה שלהם. אז גם פה, בעלותך את הנרות, אז למה הוא צריך מנורה? אל מול פני המנורה יראו שבעת הנרות. אתה רואה שזה לא לאורה. ראה מכתיב, זה עכשיו, זה מדרש שאותו בעצם למדנו הרבה פעמים, שהראיה לזה זה מהחלונות של בית המקדש. ואתם זוכרים?
זה יכול ללחוץ.
בדיוק, שהחלונות של בית המקדש היו בנויים בצורה הפוכה מהנורמלי. הסטנדרט של החלון צריך בצורה כזאת שהוא קולט את האור מבחוץ, ומכניס כמה שיותר אור פנימה כדי שיהיה אור. בית המקדש יעשו בצורה הפוכה, או ממש אטומים, כזאת שבעצם היו, היה כמו, כשהם היו כהים, שחורים, ואז בעצם אין שום אור, או שהם היו בנויים בצורה...
חרות.
או ככה, או ככה פעולת, ואת אומרת, מה פועל את האור? אבל הכוונה הייתה שהם מוצאים את האור מבפנים החוצה. זה בעצם את ה...
למה אתה אומר ככה? פה זה ככה, פה היכל, זה קטן פה, ואז האור לא נכנס כאילו. כאילו בחוץ זה גדול, נכון, ובפנים זה קטן.
שבא...
מאוחר עוד הפוך, כאילו.
אז זה השאלה, איפה נכנס יותר אור? עכשיו נגיד שאני נמצא, אני בפנים, אני בתוך המבנה, נכון?
כן.
אני יוצר את המשולש הרחב כלפיי, או הפוך, ככה.
אני רוצה להוציא.
הרב
בחוץ
או בפנים?
אם אני רוצה להוציא, נכון? זה ככה לכאורה נראה? ואם אני רוצה שיכנס אליי הרבה אור, ככה? אבל גם על זה אמרנו שיכנס אליי הרבה אור, איך אני רוצה? ככה?
שטח פנים.
אבל אז ייכנס אליי רק קרן אור.
רשת לבא. ירכז
כמות גדולה יותר.
כמות גדולה יותר.
הוא מרכז יותר אור?
כאילו,
יפיזור. אני אומר עוד פעם, אני נמצא בפנים. אם אני עושה את החלון עם החלק הצר כלפיי,
לא, זה בחוץ.
אז מה ייכנס? הרבה אור או קצת?
פחות.
קצת.
קצת, נכון?
כן.
אבל אילן אומר...
לא.
ייכנס הרבה?
לא, לא.
לא, אבל אילן אומר שהצברה יש למה לעשות ככה, כי יש הרבה קליטת. אבל אני חושב שזה לא, כי כמה שזה, זה לא יעזור. זה
נקודה קטנה.
בדיוק. אז יהיה לי כזה, יהיה לי פס מאיר בתוך הבית, זה לא יעזור. אבל...
ניתה זה כשזה...
בדיוק הפוך. כל את האור, והאור בעצם בדרך כלל גם בנוי בצורה כזאת שיש מקור קטן, חד, והוא פורץ החוצה, נכון? ככה כמו שיש קרניים לשש בציורים. ויש ככה, וזה לא בציורים, עד שאתה לא רואה שיש עננים על השמש, אז רואים קרניים של השמש. הציורים נכונים, רבותיי. תסתכלו שיש עננים על השמש, ויש חור בעננים, תראו איך יש קרניים של שמש. פשוט רואים קרניים. רואים, יורדים קרניים מתוך הזה. מדהים. הילדים צודקים.
ממטוס, אתה רואה את זה.
עוד לא הגעתי לשם. מה, מעל העננים? אז מה רואים?
אתה... לא.
אם אתה מעל העננים, אתה לא תראה.
כשאתה בפנים שיש שבירה
בעננים,
אז אתה רואה את זה.
לכן, ברוך, במטוס לא הגעתי עדיין להיות עד כדי כך, אבל לא, אבל משם, משם, הם פשוט רואים את זה.
תראה, אז הפירוש הוא
שזה... שזה ככה.
כדי שלא יהיה אור.
לא כדי, כשהמקור אור מבפנים החוצה. זה הנקודה, לכן מביא את הראייה הזאת.
הנקודה הקטנה היא בפנים.
בפנים. זה לא שזה נקודה קטנה, אלא שבפנים זה מקור האור. זה ההבדל. לכן אומר, ראה מכתיב בחלונות של בית המקדש, וחלונות אטומות אל התאים, ואל אליהם הלפנימה, וכן לאלמות וכו', כהחלונות האלה. וזה מדקדק המדרש. מה זה כהחלונות האלה? מה זה ההי הזאת באמצע? היה צריך להיות כתוב, כחלונות, אין, כמו שאומר המדרש, כחלונות אין כתיב כאן, אלא כהחלונות. מה דורשים על זה? כביכול כאילו כתוב, כהחלון. הבנתם את הדרוש? כף, היי, היי, זה לשון של לחאות, זה להחשיך. חלונות חשוכים, לא צריכים חלונות של תאורה. כהחלונות, זה אומר שיש פה כביכול, שיהיו רחבות מבחוץ, הנה, כתוב במדרש, לא צריך להסתפק. שיהיו רחבות מבחוץ וצרות מבפנים, כדי שיהיו מוציאים האורה לחוץ. בסדר? כמו שציירנו, אני בפנים, ככה. אז זה ראייה ראשונה, זה מהחלונות של בית המקדש. אמר רבי ברכיה הכהן, עכשיו כל זה זה ראייה בשביל מה? כל זה כדי לחזק את השאלה של לכאורה, אם בית המקדש הוא צריך להיות שהוא מאיר החוצה, והוא לא צריך את האור בשבילו. ואם עכשיו נראה את העניין של הברק, ואחרי זה את העיניים, אז אם הקדוש הוא בעצם הוא מקור של כל האור, אז בוודאי שהוא לא צריך את המנורה. אז השאלה, כל זה בא יותר בעצם, אז מה צריך את המנורה? אז המנורה היא לא בשבילו. עכשיו תדקדקו, דבר אל אהרון ואמרת אליו?
בעלותך.
בעלותך, זה מעלה אותך. ועל זה אנחנו נרחיב קצת, איך זה מעלה את עם ישראל. אומר, אמר רבי ברכיה הכהן, ברבי, הברק הזה, תולדות האש של מעלן הוא.
של
מעלן
או של
מעלן? של מעלן, כזה שזה תולדות האש של שמגיעות מהשמיים, מלמעלה. זו הכוונה, בסדר? תולדות האש שמגיעים מלמעלה. והוא יוצא ומבהיק את כל העולם כולו, שנאמר, ודמות החיות מראהן כגחלי אש, בוערות כמראה הלפידים, ומן האש יוצא ברק. הוא מבהיק את כל העולם כולו, זה כולם יודעים מה ברק פועל כשהוא מאיר. ואני צריך לאורה שלכם. ולמה אמרתי לך? כדי לעלותך. אז למה אמרת להליק את המנורה? כדי לעלות אתכם. והפירוש שבעצם ראינו בסימן הסימן ב' במדרש, שזה עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. זה בעצם להעלותך. זה לא שאני צריך לאור, אלא שכיוון שהאור שלי נמצא אצלכם, ואני בעצם אופן פשוט זה שמאיר לעולם, אז אם החלטתי שהאור הזה נמצא אצלכם, אז זה עדות לכל בעולם שהאור של הקדוש ברוך הוא מופיע לעולם דרך עם ישראל. עכשיו אם מדברים כבר על האור, עד עכשיו אני אקרא לכם על פי הספר שם משמואל. ספר שקצת הוא פנים, יש פה בפירוש, לא אומר שזה לא נסתר, אבל הוא מסתמך על הרבה בפירושיו על דברים פנימיים יותר. אני לא זוכר את זה, אחד האדמו"רים אני חושב גם זה, לא זוכר אם יש פה, ראיתי את זה בישיבה, ודווקא הייתה לי שהייתה, הייתי צריך לפתוח את הספר כדי לראות. תזכר בזה, תגיד לנו. טוב, אז אני קורא לכם, בסדר? מה השאלה שהוא שואל? זו שאלה יפה. הרי אנחנו פה כביכול במנורה נזכרנו לשאול את השאלה, וכי להורה הוא צריך? אלא בשבילך וכל המצוות, וכי לכל המצוות הוא צריך? מדוע נזכרנו בשאלה הזו דווקא במנורה? הרי השאלה הזאת היא בעצם שייכת על כל המצוות כולם, על כל המצוות. וכי לקורבן עולה הוא צריך? וכי לקריאת שמה שלך הוא צריך? וכי 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 ובכלל צריך משהו מאיתנו? אלא ברור שכל המצוות זה בשביל שאנחנו נזדקח ונצטרף ונתקדש. והקורבן מה הוא?
לא, כי זה כוח פיזיקלי שאפשר להגיד.
אני אומר, והקורבן מה שאתה שוחט אותו ומציא דם ושורף אותו באש, זה מנגל שכל ילד עושה. וכי לזה הוא צריך? איך?
שמואל בורשטיין מסוכשטוב.
אז זה אדמור מסוכשטוב. אז זה אדמור מסוכשטוב. הנה, הוא בדק ב... כך אומר האייפון. אתה יכול להתווכח איתו?
זה הרב גוגל.
היום אי אפשר להתווכח איתם. ברוך הבא. גאת בדיוק לשם שמואל, לא פחות ולא יותר. איזה עיתוי, עכשיו תקשיב מה השם שמואל אומר. מה זה לצורך ישראל? בוא נראה את זה, לפחות אם כבר יש, אז נראה מי זה, שיהיה בעל שמועה כנגד עינינו. כתוב, נכון?
רק קדוש עליון.
אתה רואה מנורה, פשוט מדהימים הצדיק. תסתכלו על הזקן וכביכול תראו צורה של מנורה רחבה, פשוט מפחיד הדברים האלה. טוב, עכשיו אתה עכשיו רוצה לי את נתקו המילים מפי, צריך שבעל שמה נגד עיניים, אבל צריך במרחק, איך אתה נשרף. אז הוא שואל, אז אנחנו נשאול על השאלה כדי ש... איך אני צריך להעיר? ככה, כן, הפוכה, בדיוק, השפעה, זה צורך הזה של השפעה.
נורא זה 3-3,
כן, כן, לא חנוכיה. מה זה? אתה שאלת מצד זה, כן, כן, זה 7 נרות. אז הוא שואל, למה דווקא פה במנורה המדרש נזכר לשאול וכי להורה הוא צריך וכי למנורה שלך הוא צריך? עם כל המצוות כולם זו אותה שאלה, מה מיוחד במנורה? עכשיו תראו איזה חידוש עצום אומר לנו. זה חידושים שמגיעים מאחורי הפרגוד, אני קורא לזה. וכי איזה מצווה צריך הקדוש ברוך הוא? ומה נשתנו הנרות שדווקא בהם פירש שהם לצורך ישראל? אתם מקשיבים? אז קיטו שימו ונראה שכל המצוות הם צורך גבוה לתקן את כל העולמות העליונים כידוע. למי ידוע? ליודעי חן, שיודעים. ובקורבנות מפורש, נכון, נתתי דוגמה לגבי קורבנות? כן. מה קורבנות כתוב? קורבני לחמי לאישי. טוב, אז אנחנו כולנו תלמידים של רש"י ויודעים שאישי הכוונה זה לאש שלי, איש, כוונה אש. אבל גם שרגיש בפירוש של אישי זה אישין. מי נקרא איש?
מי חשוב?
נוח איש צדיק.
איש זה כינוי למלאך, והאיש גבריאל. ולכן על פי זה גם רש"י, שהוא פשטן, שאמרתי לכם את זה פעם, רש"י הוא פשוטו של מקרא, לא, כשכתוב איש, כשיש את הביטוי, כתוב את השם של האדם, אז זה תיאור של האדם, אבל כתוב איש
לבד.
איפה כתוב איש לבד?
ואיש משה גם.
לא, ואיש משה. אז שיוסף נשלח על ידי אביו לחפש את אחיו, כתוב האמצעהו איש. טוב, עכשיו רש"י הוא פשוטו של מקרא, נכון? למה רש"י כותב גבריאל? אבל פשוטו של מקרא, נכון? רבי הוא כותב בין חמש למקרא, וכל בין חמש יכול לדעת את פירוש רשי. כי הפירוש של איש זה מלאך. הסברתי גם פעם למה זה יכול להגיד של מלאך. כי איזה איש יכול להגיד לו, כן, אני יודע איפה אחים שלך נמצאים שם. אתה מכיר אותו בכלל? איזה אדם יכול לדעת מי זה יוסף? מי זה אחים שלו? איפה הם היו? לאן הם הלכו?
זה הפשט בית,
אולי... לכן זה הפשט. רשי הוא פשוטו של מקרא, הוא לא... הוא לא כותב. ורבותינו דרשו מדרש אגדה. אבל זה מבינים שבעצם כל איש, לכן אמרתי כזה, זה היה זה שהביטוי איש הוא ביטוי למלאך, כי הפסוק אומר ויש גבריאל. הביטוי ביחס לגבריאל הוא גם ביחס לאיש. זה הסיבה למה רשי כתב איזה שם של מלאך דווקא, היה אומר מלאך. למה הוא כתב גבריאל? כי על גבריאל יש הביטוי איש. אז אם כן קורבני לחמי לישי, אז הוא מסביר שהאישים, כוונה המלאכים, ניזונים ממנו. אתה מלא קורבן, ובעל ידי הקורבן שלך אתה נותן בעצם מזון למלאכים. ואפילו עשן הקורבן ניזונים ממנו החיצוינים, שזה הכוחות האחרים שבמציאות. כאן בואר בזוהר הקדוש. עד כאן בעודיכם. וזה שאמר יעיפו אותי מכאן עוד איזה וזה שאמר המדרש, דיינו כי הדלקת הנרות איננה נצרכת לתקן העולמות העליונים. זה אחר הקושייה פה. כל שם המצוות יש להם צורך גבוה כביכול. יש דבר שמתוקן בעולמות, אבל בהדלקת הנרות שום דבר לא אין צורך של גבוה מלמעלה. ואינה צורך גבוה, רק צורך ישראל לזכותם. ולכן אין ההדלקה אבוידה. זה לא עבודה של כהן, גם, כי הדלקה הקשרה גם בזר. כי איננה צריכה לעורר בעליונים.
כן, אבל הוא לא יכול להיכנס.
לא יצויח שמוצאים את המנורה החוצה, אז אפשר להדליק.
אז מה?
אז הזר יכול להדליק אותה. אלא רק לזכות במעשה זה את ישראל. ולכן אינה נקראת עבודה. ולכן גם לא אמר, או עכשיו מסביר בזה עוד הסבר, למה כתוב ראשון ציווי? תעלה את הנרות. למה לא? כי זה לא מצווה שיש בה צורך. אלא כשתעלה את הנרות, אתה תקבל את הזכות הזאת. כמו שאמר בכל הדברים, ולא רק בעלותך. עכשיו, אז זה השם משמואל, אבל יש תראו את המשך של פירוש, שאומר, טוב, אז עכשיו, אז מה? עכשיו הסברת לי שאין צורך גבוה, אבל מה הצורך של ישראל? אז זה לא ענית. לעלותך. מה לעלותך? למה זה מעלה אותנו? אז הוא אומר ככה. לי זה חידוש. הנרות שבמנורה, הם להמשיך את האור הגנוז. אתם שמעתם את זה פעם? את אותו אור גנוז של ויהי אור שכתוב עליו שראה הקדוש ברוך הוא שאין שלא טוב שהרשעים ישתמשו בו וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, את האור גנוז הזה המנורה משפיעה בעולם. וזה עכשיו מביא את זה בעצם מקור מהזוהר, וזה מדהים, כי נראה לי ששמעתי את זה באיזה שיעור. הוא כותב ככה, שבלי האור הזה אין קיום לעולם. אבל כתבת, אבל כתוב שהוא נגנז. אז הוא, אם זה גנוז, זה דבר שהוא נסתר, דבר שהוא צפון. איך אפשר שאין קיום? אז זה מביא את הראייה מהזוהר הקדוש.
זה כמו
הצמצום. לא, זה לא צמצום. צמצום זה לקחת את הדבר הגדול ובגבורה להצליח להלביש אותו בצורה כזאת שיוכל להופיע פה. לגנוז, כמו כל דבר גנוז, זה אומר שהדבר הזה עכשיו נסתר, מחכה, ממתין. במקום שהוא שמור, הוא לא מופיע, לכאורה, לא מתגלה. ככה חשבנו. שאנחנו נבין בעצם שהאור הגנוז נגנז, הכוונה שההופעה של האור במילואה היא נגנזה. אבל בעצם היא חיה וקיימת בכל רגע ורגע, כי בלעדי האור הגנוז העולם הזה לא קיים. זה עכשיו כתוב, אני קורא את זה בתחילה בלשון הזוהר. כמו שכתוב הזוהר הקדוש, בדף קוף מוחת, רבי יהודה אומר, אלמלא התגניז מכל וחול, שזה אולי הפשר, כוונה שהיינו חושבים שהוא נגנז מכל וחול, לא קיים אלמה, אפילו רגע חדה, אלא התגניז והזדרה כאי זרעה, דוד תולדין וזרעין ויבין, ומיני התקיים אלמה, ולת לך יום עד אלו נפיק מיני, באלמה מקיים כולה, ובאיזן קודש אבריך הוא אלמה. נתרגם בתרגום עברית. אמר רבי יהודה, אלמלא נגנז האור הגנוז לגמרי, לא היה מתקיים העולם אפילו רגע אחד, אלא נגנז. אבל איך הוא נגנז? באיזה צורה? שנזרה כמו הזרע שנזרה. אז באמת מצד הזעיר אנחנו לא רואים אותו, הוא נסתר באדמה, אבל עושה פירות, וממנו מתקיים העולם, ואין לך יום שאינו יוצא בעולם ומקיים את כולו, שבו זן הקדוש ברוך הוא את העולם. והמדרש בסימן ב' מביא את הפסוק אחר כך, שלעתיד לבוא הוא מאיר לכם אורה גדולה. מה זה האורה הגדולה הזאת? הוא האור הגנוז שבהדלקת הנרות נמשך ממנו החיות לעולם. אז עכשיו אבל מה זה בעל אותך? עכשיו זה דבר מדהים, זה אני מפתח, אני אומר, כי זה מחזיר אותנו להבין מעניין של האור הגנוז.
אותך זה לעלות את האור הגנוז.
אותך זה אומר שאתה בעצם, את לא, זה אתה מתעלה. אתה מתעלה על ידי... זה
מעלה אותך.
לא, אתה מתעלה, זה כתוב שבעל אותך זה אומר לעלות אותך. זה הפירוש של הפסוק, על זה המדרש בא לענות. זה לצורך ישראל, למה זה צורך ישראל? כי זה בעצם מראה איזה צורך גדול יש בעולם לישראל. למה? כי בלעדי ישראל, שעל ידם האור הגנוז בעצם ממשיך את אור בעולם, אין קיום לעולם. אז כל זה רק בא לעלות את העניין של ישראל. עכשיו בואו קצת נפשט את העניין הזה. מה זה האור הגנוז שמאיר לעולם? הרי שבעצם אנחנו קוראים את מאמר חז"ל המפליא הזה, אם הקדוש ברוך הוא ברא את האור הגנוז ואחרי זה גנז אותו, נו אז למה נוציא לנו את העיניים? מה, עדיף שלא נדע שהיה האור הגנוז ונחיה מה שיש. ככה אנחנו יודעים שהיה מה זה טוב לפני, ואי אפשר שנזכה לזה. אז בעצם צריך לבאר, כשבעצם חז"ל מתבטאים בצורה כזאת, ושהתורה מגלה לנו דברים כאלו, כמו שהתורה מתחילה בגן עדן, אבל אנחנו לא בגן עדן, אנחנו אחרי החטא. אז בוא נתחיל ישר מאברהם אבינו.
זה נאמר שקהלת אומרת, דור בא ודור הולך.
לא, אבל למה לספר לנו על זה?
כי הרי אם בן אדם יחיה כל הזמן בצורה הזאת ש... הרי בדור הקודם היה ככה וככה, אז מה לי בדור הזה? אם הדור הקודם היה ככה, אז מה יש לי בדור הזה? ומילא, בשביל מה אנחנו... אז זהו, אז דור בא ודור הולך.
תחזור לשור שלך.
שתיכם, זו התשובה. ששתיים, מה שאילן אומר, מה שאתה אומר. שהקדוש ברוך הוא שם את זה בתורה, הוא מגלה לך למה אתה שייך. תשימו לו שהיסוד הזה חוזר על עצמו בהרבה הרבה דברים. אנחנו משיגים את זה מדרגה מסוימת, הזכרתם קודם את שלמה המלך, שיערה בשלמותה, למה גם זה? זה שוב כדי להציב מולנו את התכלית, הנה תראו למה אתם מסוגלים, עכשיו תשיג את זה בעצמך לבד. כאילו ברא את העולם על ידי האור הגנוז, זה אומר שהעולם מסוגל להיות מואר על ידי האור הנפלא הזה, מדרגה רוחנית עצומה, רק העולם מצידו הוא לא מסוגל כרגע לעשות את זה, אז הוא מסתיר. אבל תדע איזה עולם אתה. אתה עולם ששייך לאור הגנוז, אתה עולם ששייך לגן עדן, משם הגעת ולשם אתה צועד. כל דבר שהוא סוף מעשה במחשבה תחילה. אז אם כבר, יש פה עכשיו יסוד אדיר בעצם בעלאת המנורה, או מה שעם ישראל מדליקים את המנורה, מה זה מתבטא? זה שכל תיקון העולם תלוי בישראל. אנחנו מדליקים את המנורה, אנחנו ממשיכים את השפע של אור גנוז לתוך העולם, ובעצם זה מראה שאנחנו בעצם מתקנים ומשייכים ומעלים את העולם בסופו של דבר לזה שהאור עצמו הגדול הזה יאיר בתוכו. זה בעצם נותן לנו את התכלית של, והייעוד של החיים, שעם ישראל בעצם נברא בעולם. עם ישראל, עכשיו תחברו את הפסוקים, עם ישראל נברא, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, וכל מה שבראתי בעולם לכבודי ורטיב. אז איך זו, איך בזכות עם ישראל שהם יכולים לספר את תהילת השם, אז כל העולם יהיה נברא לכבודי. בזכות מה שעם ישראל פועל, יפעל בעולם ופועל בעולם, אז הוא יביא את העולם למצב כזה שהעולם ימלא כבוד השם, מלא ארץ דעת השם. זה מה שאנחנו בעצם פועלים. אז לא בראתי אתם, בעצם כל העניין של המנורה זה רק לגלות לכם מי אתם. דבר אל ארון ואמרת עליו בעלותך את הנרות. תדע לך שאתה מעלה את הנרות, אתה מעלה את כל ההערה של כל העולם, אתה בעצם מגלה מה העילוי המיוחד שיש לעם ישראל, למה תפקידו בעולם, שאנחנו ממשיכים את ההשפעה של האור הגנוז, כלומר את המציאות הקדמונית שהעולם נברא בה, ולשם הוא צועד, לשם הוא שייך, וזה מה שאנחנו פועלים. עכשיו נגנזה גם המנורה בזמן שלנו, אז זה בעצם מה שאמרנו, נכון? אז כביכול ניקח מאיתנו הפעולה אולי יותר גדולה שלנו לבוא לתקן את העולם. אז אנחנו פועלים בלי מנורה, אז ודאי שהפעולה הזאת היא לא אותה פעולה. ולכן אנחנו עכשיו שאנחנו מתפללים על בניין בית המקדש, אנחנו בעצם רוצים להחזיר לנו את כל העוצמות האדירות שהיו בעצם מונחות בידינו. לכן אמרתי כמו משל, שהקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו, קחו את שרביט המלך. השרביט של הנהגת העולם עובד לידיהם של ישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני אפילו אומר ציור, כי בכל מאוד מאוד מוגשם, זה כאילו הקדוש ברוך הוא נכנס לתוכנו ומתוכנו מנהיג את העולם. האם זה לא מה שכתוב? ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, וכל אחד ואחד מישראל שוכן המקדש, שוכן מעונו של הקדוש ברוך הוא, ובעצם מתוכו הוא פועל. אבל בואו רק נסיים את המדרש, יש לנו כמה דקות שלא אשר, כי גם, כי בעצם עצרנו בברק, אבל ממשיכים גם לעין, את מה שכתבנו על העין, להישאר חוץ לעין. אמר רבי חנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, עיניים שיש בך, יש בתוכם לבן ושחור, ובאופן טבעי, היינו חושבים לומר, שמאיפה האדם רואה? יפה. ואין אתה רואה מתוך הלבן, אלא מתוך השחור. ומה עם עיניך? פה. ומה עם עיניך שיש בתוכן שחור? ולבן אין אתה רואה אלא מתוך השחור. הקדוש ברוך הוא שהוא, שכולו אורה הוא, צריך לאורה שלכם. אז מהתבנית של העין ומהראייה של העין תשיג ותבין מאיפה הקדוש ברוך הוא. אז איך אתה רואה שלך, הרי יצר אמרנו מושך להגיד שהקדוש ברוך הוא כביכול צריך להוראה שלנו, סתכל על העין שלך, תבין שהוא לא צריך את ההוראה, כי דרך השחור אתה רואה, ומי נתן את היכולת של העין לראות? אז אם הקדוש ברוך הוא שמצליח להוציא אור מתוך החושך, אז הוא לא צריך את האור שלך. דבר אחר, אל מול פני המנורה, בשר ודם מדליק נר מנר דלוק, שמה יוכל להדליק נר מתוך החושך? והרי נאמר, וחושך על פני תאום. מה כתיב אחריו? ויאמר אלוקים, יהי אור. ומתוך החושך הוצאתי אורה, ואני צריך לאורה שלכם. ולא אמרתי לך, אלא לעלות אותך. לעלות נר תמיד. כל עניינה של המנורה זה כדי שאנחנו נעלה. ופה זה בעצם סיימנו את המדרש הזה, אז כאן בהרחבה הזאת של, לגבי העניין של למה מבחר דווקא העין כדוגמה לדבר, אז אני רוצה להגיד שבעצם מתבטא שאנחנו יודעים שהעין שלנו הגשמית בעצם היא לא זאת שרואה, אלא היא רק כלי שבעצם משדר שדר למוח, והמוח מאבד את הנתונים וקולט את התמונה. ראייה לדבר, רחמנא ליצלן, מי שנפגע לו במוח את החיבור הזה שמחובר לעין, אז אפילו עם העין שלמה הוא בעצם עיוור. אז אם כן, מי שבעצם באמת
לא צריך לפגוע במוח, לפגוע בעצב שמפשר בין העין למוח.
כן, אז באמת בלשון שהם כתבו פה, כתבו במוח בחלק שמחבר בין העין לבין, במילה יותר שנשאר יותר מדעיסט, בחלק של העצבים שנוגע לעניין של העין. אז עכשיו בעצם רואים עין שלמה, כלומר המבנה של העין כולו קיים, האדם הזה עיוור. אז פה מתגלה שבעצם מי שבעצם קולט זה המוח, זה מי שעומד מאחורי זה. עכשיו אם נבין שנרחיב את זה שהראייה של האדם, מה שאדם רואה בשכל שלו, הוא רואה הרבה יותר ממה שהעין רואה. כדוגמה לדבר שאדם רואה מקל, מטה של עץ נעוץ בתוך קיר, וזה בעצם המחורב יש את הריחיים של תוכנות. עכשיו מה שהעין רואה, הוא רק מקל תקוע בקיר, אבל בשכל שהוא כבר מבין ורואה שיש בו בעצם את התחינה ואת החיטים ואת הקמח שיוצא, וכל זה, מי רואה את זה? השכל. אז אם אתה בשכלך רואה שראיית השכל הרבה יותר מקיפה מאשר הראייה הגשמית, אז קל וחומר וקל וחומר, הקדוש ברוך הוא שהוא זה שהוא מקור הידיעות ומקור הדעת של האדם, שראייתו יותר מקיפה ורואה מאשר מה שאתה רואה. ומכאן יש הסבר לקושייה הגדולה של בחירה של האדם וידיעת הקדוש ברוך הוא, שזה לא דומה זה לזה. כמו שהדעת שלך יודעת הרבה מה שאתה רואה, ככה ודאי כל שכן מקור הדעות שממנו כל הדעות, כלומר זה כמו כלי קטן בתוך כלי גדול, כל מה שיש בכלי הקטן, הכלי הגדול כולל אותו מבחוץ, אתה נמצא בתוך הדעת של הקדוש ברוך הוא, אז לכן כל מה שתעשה הוא כבר ידוע בעצם הדבר מראש. לכן בוחר המדרש את העניין הזה של העין, מזה אתה מקיש, הראייה האלוקית היא לאין ערוך יותר גדול. אז זה שם הצליחה מנורה, אלא כדי לעלות את עם ישראל. אז בעלותך את הנרות, הכהן הגדול נבחר, ועכשיו זה גם מובן גם למה אהרון נבחר לדבר הזה, וגם בזה גם מיושב הקושייה הגדולה שחרשה דעתו. אז הקדוש הוא אומר לו, שלך גדולה משלהם, שאתה מטיב אתה מדליק את הנרות, אבל מה א', כמו שמקרימים קורבנות אתה מדליק נרות, זאת העבודה, ב', זה קורבן ושלך זה לא עבודה, אז מה שלך יותר גדולה משלהם? עכשיו לאור המדרש שלמדנו מבינים למה שלך גדולה משלהם. פעולת הנסים הייתה פעולה אדירה, עצומה מאוד, רגעית, חתמית, אבל הפעולה שלך שאתה פועל בהדלקת המנורה, דיינו כוחם של ישראל להאיר את העולם ולהמשיך לתוכו את הארת האור הגנוז, גדולה בשל פעולת הנסים. שנזכה בעזרת השם. שבת שלום וברכה.